זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
בוקר טוב, היום אנחנו מארחים את רז הייפרמן. רז הוא יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית בחברת BDO, מרצה בשתי תוכניות MBA ודירקטור בחברת מנורה מבטחים. בוקר טוב רז, מה שלומך?
בוקר טוב, טוב, תודה.
איך אתה מרגיש הבוקר?
מעולה, הכל בסדר.
אחלה. אז היום אנחנו נדבר קצת על טרנספורמציה דיגיטלית, וקודם כל הייתי רוצה לדעת מה זה.
מה זה? הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית זה נושא שקיים בערך, המונח, אני מדבר על המונח, קיים כ-10 שנים. ובאופן מפתיע הוא עדיין לא ברור להמון אנשים, והרבה אנשים שנשאלים מה זה, אתה תשמע המון הגדרות שונות. אבל הדבר העמוק שעומד מאחורי טרנספורמציה דיגיטלית זה השינוי שארגונים צריכים לעשות בצורה שהם מתפקדים בגלל היכולות הדיגיטליות. והדיגיטל חדר למעשה לכל תחום, כמובן בחיינו אנחנו מכירים את זה, אני בטוח שאני לא הייתי מגיע לפה הבוקר בלי הווייז וטלפונים ומה לא. הילדים והנכדים שלנו כולם צמודים למסכים, אי אפשר לנתק אותם, ואז בחיים הפרטיים שלנו הדיגיטל כבש כל פינה, אנחנו קונים באמצעות הדיגיטל, אנחנו צורכים תכנים, קוראים ומה לא. בעולם העסקי הנושא הרבה יותר מורכב כמובן, כי ארגון זה ייצור מורכב שהדיגיטל חדר להמון המון נושאים שונים. הייתי מציין את הנושא המרכזי, זה הממשק עם הלקוח. בזכות הדיגיטל יש היום ללקוחות כוח ויכולת להגיע אל החברה בהמון המון ערוצים ובהמון המון צורות. ואם פעם מאזן הכוח היה נוטה לכיוון הארגון הגדול שיכול היה להשפיע, היום הלקוח הבודד באמצעות הרשתות החברתיות והדיגיטל ופייסבוקים למיניהם וזה יכול לייצר באז מאוד מאוד רציני שישפיע על הארגון בצורות שפעם זה היה בלתי נתפס. ולכן אז יש לנו פעם אחת את הקשר מול הלקוח, שזה נושא מאוד מאוד מרכזי בטרנספורמציה הדיגיטלית, חוויית הלקוח כמו שאנחנו קוראים לזה, אבל כל הפעילות הפנימית של הארגון, אם זה הלוגיסטיקה, אם זה שרשרת האספקה, אם זה ניהול כוח אדם, אם זה השיווק, מה לא, אז הדיגיטל נמצא כבר בכל אחד מהנושאים האלה. אז טרנספורמציה דיגיטלית, אם לרגע ננסה קצת לדייק את ההגדרה, זה השינוי שעובר הארגון כתוצאה מאימוץ של כל הטכנולוגיות הדיגיטליות, בצורה שבה הוא עושה עסקים. והרבה ארגונים נוטים לעשות את הטעות, ולחשוב שטרנספורמציה דיגיטלית זה סוגיה טכנולוגית. טרנספורמציה דיגיטלית, כן, מיד קוראים למנהל ה-IT ואומרים בואו נתחיל לעשות טרנספורמציה דיגיטלית. זאת טעות קשה, כי בעצם טרנספורמציה דיגיטלית הדגש צריך להיות על הטרנספורמציה, על השינוי שהארגון צריך לעבור כדי להצליח, לשרוד, להתקיים בעידן החדש שבו אנחנו חיים כיום. אז טרנספורמציה דיגיטלית, אין ארגון שיכול להתעלם מהנושא הזה ולחשוב שזה לא נוגע לו. זה נוגע לכל הארגונים, בלי יוצא מן הכלל, ולכן זה הפך לבאזוורד כל כך נפוץ ולא ברור. אוקיי? אז זה טרנספורמציה דיגיטלית.
עכשיו, כשאתה מדבר על טרנספורמציה, אתה מדבר בעצם על כל ארגון, או שיש ארגונים שתנאי הסף שלהם לא מאפשרים להתחיל תהליך טרנספורמציה?
אני לא חושב שקיים ארגון כזה, שתנאי הסף שלו לא מאפשרים לו. אני יכול לחשוב על ארגונים שהם תעשייתיים, יצרנים, עובדים בקו ייצור. היום קווי הייצור הופכים להיות דיגיטליים. היום בקווי הייצור יש לנו סנסורים שמשדרים נתונים ומיד עושים כל מיני התראות וכל מיני שיפורים לתהליך הייצור בזמן אמיתי. כל ארגון, אני אומר בלי יוצא מן הכלל, למשל אחד הארגונים שקראתי עליו זה ארגון שעוסק בקריאת נחושת. לכאורה מה הטרנספורמציה דיגיטלית בקריאת נחושת? אז יש. כי כל הקריאת נחושת עוברת לרובוטיקה, והרובוטיקה היא עם פיקוח מרחוק, ופחות ופחות קורים בתוך המכרה. כולם עוברים טרנספורמציה דיגיטלית.
תגיד, ואיפה בעצם עובר הגבול בין מחשוב תהליכים לבין טרנספורמציה דיגיטלית? כי אתה יודע, אנחנו מכירים כבר די הרבה שנים, די הרבה עשרות שנים, ארגונים שלוקחים תהליכים ומחשבים אותם.
נכון.
אז למה בעצם הנושא של טרנספורמציה דיגיטלית הוא נושא היום בכותרות לכאורה? אנחנו מדברים על מחזור של נושא שכבר די הרבה עסקו בו.
לא ממש. מה שקרה בשנים האחרונות זה שקודם כל הטכנולוגיה הדיגיטלית, שפעם הכרת אותה בתור מחשב שעושה תהליך עסקי כמו ERP, כמו CRM, זה באמת קלאסיקה של IT, לזה לא הייתי קורא טרנספורמציה דיגיטלית. המונח טרנספורמציה דיגיטלית נולד יחד עם אוסף חדש של טכנולוגיות, טכנולוגיות דיגיטליות מדהימות, אם זה בתחום ה-Virtual Reality, אם זה בתחום ה-Artificial Intelligence, אם זה בתחום Machine Learning, אם זה רובוטיקה, גרפיקה, מדפסות תלת-ממדיות. כלומר, מה שקרה, העולם הטכנולוגי התקדם בצורה מאוד מאוד משמעותית, ויצר אפשרויות חדשות שלא היו קיימות לפני זה. מה שהיה קיים לפני זה, זה מערכת מידע קלאסית, שנתנה שירות לכל המשתמשים בארגון. לזה לא קוראים טרנספורמציה דיגיטלית, למרות שזה תנאי הכרחי לטרנספורמציה דיגיטלית. כלומר, אתה לא יכול לדבר על ארגון שמתעסק ברובוטיקה ואין לו את התהליך העסקי הבסיסי.
כלומר, אתה אומר, הבסיס הוא מחשוב של התהליכים הקיימים.
הקיימים. זה הייתי קורא קומה ראשונה. הטרנספורמציה הדיגיטלית היא קומה שנייה, שהיא בעצם מסתכלת על השינוי הדרמטי שחל בעולם מסביבנו, אם זה כל הרשתות החברתיות, אם זה כל התהליכים המתקדמים בעולם הייצור, אם זה בעולם הלוגיסטיקה וכדומה, ובעיקר בממשק עם הלקוח. הממשק עם הלקוח התקדם ברמה שקשה לתאר אותה, לא רק בגלל הרשתות החברתיות. אתה יכול היום להיות בקשר של פרסונליזציה, להבין את הלקוח, לצבור עליו נתונים ולפנות אליו, נגיד בעולם השיווקי של one on one, אתה פונה אל הלקוח הבודד, אתה מסוגל להכיר אותו, תסתכל על מנועי המלצות במקומות כמו נטפליקס, במקומות כמו אמזון. המערכות האלה מאחוריהן עומד בעצם מנוע, קוראים לזה recommendation engine, מנוע המלצות, שמכיר אותך ברמה האישית. יודע איזה סרטים אתה אוהב, באיזה ימים אתה נוטה לצפות, מי הבימאים שאתה אוהב לראות, מי השחקנים שאתה רוצה לראות, וכשהוא צריך להמליץ לך, הוא ממליץ לך ברמה פרסונלית. כל העולם הזה שנקרא היום בשם ביג דאטה, של המון המון נתונים שנצברים על ידי כל הארגונים האלה, נתנו אפשרויות שאי אפשר היה לחשוב עליהם לפני זה. ERP ו-CRM ממש לא בכיוון הזה.
כלומר, אתה מדבר על, על, על מצבור של, של טכנולוגיות, ונקרא לזה דרכי גישה ללקוח, שבעצם מאפיינות איזושהי חוויה שירותית חדשה.
חדשה לגמרי. קוראים לזה חוויית לקוח, ה-Customer Experience, וה-Customer Experience הפך לנושא מרכזי בעולם של טרנספורמציה דיגיטלית, כי אנחנו מסוגלים ללוות את הלקוח דרך כל המסע שלו, לא רק שהוא נכנס לאתר, אלא עוד הרבה לפני שהוא נכנס לתוך האתר, ולצבור אינפורמציה ולהשתמש בה כדי לעזור ללקוח לקבל את בדיוק מה שהוא רוצה, לעזור לאנשי השיווק לעשות טרגטינג, מיקרו-טרגטינג, להגיע ללקוח הבודד ולהעביר לו מסרים שהם רלוונטיים רק עבורו, וכל זה כתוצאה מכל הדאטה שנצבר במהלך העבודה איתו. עכשיו, זה פן אחד של טרנספורמציה דיגיטלית, זה לא כל הטרנספורמציה הדיגיטלית, אבל בנושא הזה, אם אתה עושה לזה לרגע הגבלה לעולם ה-CRM, שהיה קיים כבר שנים רבות, אז ב-CRM יכולנו לצבור נתונים מסוימים, וכשהוא היה פונה אלינו, היינו יודעים אולי מה הוא רוצה וכך הלאה. אבל עדיין ערוצי המגע בין החברה לבין הלקוח היו יחסית מסורתיים, קלאסיים, אם זה מוקד שירות, ואם זה באתר אינטרנט וכך הלאה. היום כמות היכולת של הארגון לגעת בלקוח היא כמעט אינסופית. אנחנו מסוגלים, תראה את אמזון עם הרמקול החכם שלהם, עם האקו, אפל עם הסירי שלהם וכך הלאה. כלומר, אתה יכול היום לייצר חוויית לקוח עשירה מאוד, מותאמת מאוד למאפיינים של הלקוח, ולטרגט את הלקוח בדיוק לפי מה שאתה מבין שעשוי לעניין אותו. אבל זה נגענו רק בפן אחד, וזה חוויית הלקוח. תחשוב על הארגון עצמו, עם כל התהליכים הפנימיים שלו, איך הוא יכול היום לעשות, למשל, ייצור הרבה יותר חכם, עם כל העולם הרובוטי, היכולת, למשל, להדפיס חלקים, כן, עם מדפסות תלת-ממדיות. אגב, המדפסות התלת-ממדיות, סיכוי סביר שהם ישנו את כל העולם של הלוגיסטיקה. אם פעם בלוגיסטיקה היה לך...
כי אתה מדבר בעצם עם מעבר משינוע לייצור.
בדיוק.
זאת אומרת, ככל שהייצור הופך להיות זול יותר, האלטרנטיבה שלו הופכת להיות אטרקטיבית יותר.
כן, אבל לא רק, אתה צודק, אבל תוסיף לזה את היכולת שאם למשל לך יש איזושהי מכונה שרכשת ממני, ועכשיו איזשהו חלק חילוף יתקלקל, פעם מה היית עושה? או שמחזיק במלאי או מזמין ממני את החלק חילוף. אני יכול עכשיו לשלוח לך את התרשים ההנדסי של אותו חלק, ואתה יכול להדפיס אותו אצלך. אוקיי? עכשיו תחשוב על המושג הזה, למשל אם אתה באונייה בנושאת מטוסים, שלא נמצאת בחוף, ואתה יכול להדפיס חלקים. תחשוב על בית חולים, שרוצה להדפיס אפילו חלקי עצמות. אוקיי, או כל מיני חלקים אחרים של גוף האדם. העולם הזה הולך להשתנות בצורה דרמטית, וזה חלק מהמושג הזה של טרנספורמציה דיגיטלית, שבעצם חודרת לכל פינה ומגיעה באמצעות כל הטכנולוגיות. בואו נסתכל רגע מה קורה עם הרחפנים. רחפנים זה משהו שאני מניח שאנחנו רואים גם בחדשות. אני ממש לא מזמן ראיתי את צהל, איך צהל מתרגל את הכוחות שלו באמצעות העובדה שכשהוא חודר לתוך איזשהו מתחם מבוצר או מתחם של הטרוריסטים, איך הוא מרים את הרחפן ומלמעלה רואה את התמונת קרב ומסוגל לכוון את הכוחות בדיוק. עכשיו, זה חלק מהטרנספורמציה הדיגיטלית. צהל עובר, אגב, טרנספורמציה דיגיטלית מדהימה. הם מינו...
שזה מעניין, כי הוא לא ארגון שירות קלאסי.
לא, הוא ממש לא ארגון שירות. הוא ארגון שנמדד על הלחימה שלו ועל הרמה המבצעית שלו ועל המסוגלות שלו לעמוד ביעדים הביטחוניים. והם מינו ממש לא כל כך מזמן... קצין ברמה מאוד בכירה, נדמה לי תת אלוף אם אני לא טועה, והוא ראש הטרנספורמציה הדיגיטלית של צה"ל. עכשיו, תחשוב על טנקים, תחשוב על תותחים, תחשוב על מטוסים, על רחפנים, כולם עתירי טכנולוגיה דיגיטלית, המפקד בקרב מקבל את תמונת הקרב מכל הסנסורים הבזורים סביבו, ועל סמך זה הוא מנהל בעצם את הלחימה. אז גם צהל, שהוא לא גוף שירותי במובן הקלאסי, עבר ועובר טרנספורמציה דיגיטלית מדהימה. אם אתה זוכר, יש את הפרויקט הזה של הצבא היבשה הדיגיטלית, כן. הצייד. היום הכל עובר לעולם הזה. תסתכל על בית חולים. בית חולים היום, כשאתה רואה את היכולות של הבית חולים בתחום הזה הם בלתי נתפסות. הם יותר ויותר, אגב, למשל תל השומר, שיבה, עובר טרנספורמציה מדהימה שמובלת על ידי המנכ״ל, והם קוראים לזה להפוך מבית חולים לעיר הבריאות. שים לב לשינוי, הוא שינוי דרמטי, ממישהו שמטפל בחולה, למישהו שבעצם רוצה לדאוג לך שתהיה בריא ואולי לא תגיע בכלל לבית החולים. אז יש היום אפשרויות לנטר את הביצועים שלך משעונים וכל מיני צמידים.
כן, הייתה לנו שיחה על זה בדיוק אתמול, אני קיבלתי לפני שבועיים, אני חושב שלושה, את האפל וואץ'.
אוקיי.
עכשיו, אני לא הכרתי את היכולות ואת הטכנולוגיה, וזה מבחינתי הייתה הפתעה גמורה. עכשיו, אחד הדברים שאני מבין, זה שמעבר לזה שהוא מנטר את כל מדדי הגוף והלב, זה שבעצם הוא נותן, הוא מקדים קבלת מידע במקרה חירום.
בוודאי.
וזה הרי מהפך דרמטי.
דרמטי. זאת אומרת, עולם הרפואה עבר ועובר, וימשיך לעבור בשנים הקרובות שינוי דרמטי ביכולות שלו, פעם אחת של כל הסנסורים האלה כמו האפל וואץ' ואחרים, אבל גם בזכות המידע שהוא צובר מכל הסנסורים האלה ובאמצעות טכנולוגיות של ביג דאטה, יכולת לנתח ולנטר ולדאוג שאתה תהיה בריא הרבה לפני שמתפתח איזושהי תופעה לא טובה. אוקיי, אז זאת טרנספורמציה דיגיטלית. זה שינוי בתפקוד ובצורה שבית חולים או כל ארגון בריאות נותן את השירות של הבריאות. שפעם היינו רגילים שהארגון מטפל בך רק ברגע שאתה מגיע אליו. היום הוא יכול לטפל בך מהבית, מרחוק, לנטר אותך וכך הלאה. עכשיו, זאת רק דוגמה אחת, נתתי את העולם של הבריאות. תחשוב למשל על האוניברסיטאות. אוקיי, כל שיטת ההוראה של האוניברסיטאות שהייתה המון המון שנים, כמעט מאז שאנחנו מכירים את המושג הזה, היה בנוי על זה שסטודנטים מגיעים לקמפוס, מרצה מגיע לכיתה, מקשיבים איקס שעות, שופכים את החומר אחר כך בבחינות, וככה לומדים, אוקיי? עושים עבודות בבית וכך הלאה. הכל התהפך בזכות הטכנולוגיות הדיגיטליות. היום בעולם מקובל המונח שנקרא blended learning, כלומר למידה משולבת, היברידית, דיגיטלית ופיזיקלית. העולם של flipped learning, כלומר הרבה פעמים, ויש היום לא מעט בתי ספר וקורסים, שבהם אתה מגיע לכיתה, ובכיתה לא מתבצע התהליך של העברת ידע, אלא תרגול. כלומר, אתה מתרגל בכיתה ולומד בבית. אוקיי? ולמשל, באחת האוניברסיטאות המעניינות ביותר בארצות הברית, האוניברסיטה הפוליטכנית בפלורידה, הם בנו בניין מדהים לספרייה החדשה של הקמפוס, בניין מדהים, באמת מדהים, בנה אותו האדריכל הידוע קלטרווה, שגם בנה את הגשר מיתרים, אז הבניין נראה מדהים, ומה שמפתיע שאין בתוך הספרייה הזאת, ולו גם ספר אחד, זאת אומרת כל הספרייה היא בוקלס, אין בה ספרים, הסטודנטים מגיעים לספרייה, יושבים בקבוצות עבודה, הכל באמצעות ספרים דיגיטליים, מעבירים מסרים אחד לשני ולומדים בצורה דיגיטלית, עושים כל מיני ניסויים בצורה דיגיטלית. כל שיטת הלמידה השתנתה, אז אם לחזור לשנייה למושג טרנספורמציה דיגיטלית, זאת הטרנספורמציה, זה לא CRM. זה לא שהכנסנו, שאנחנו יודעים עכשיו מי הסטודנט, אלא אנחנו שינינו את המהות של המוסד הוראה.
עכשיו, יש לי שאלה, אז בעצם אתה מתאר, זאת אומרת, תיארת עד עכשיו את העולם הזה במונחים של תוצאות.
נכון.
עכשיו, נסתכל רגע על תהליך הטרנספורמציה עצמו. אני מנהל ארגון, החלטתי לבצע טרנספורמציה, מה השלבים? איך אני בכלל מחשבתית ניגש לזה?
ברור. קודם כל, שאלה מאוד מעניינת, אוקיי? שהרבה ארגונים מתלבטים בה. יש מתודולוגיות. עשר שנים שהמונח הזה קיים, גרם לזה שהתפתחו הרבה מאוד, התפתח הרבה מאוד ידע, והרבה מאוד מתודולוגיות. המתודולוגיה שאני אישית אוהב להשתמש בה, פותחה בבית הספר למינהל עסקים בשוויץ, שנקרא IMD, אחד מבתי הספר באמת המתקדמים, ושיש לו מרכז מחקר שעוסק בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית. ובגדול, היופי של המתודולוגיה שהם פיתחו, זה הפשטות שלה. היא מבוססת על שלוש שאלות, או why, what ו-how. Why, ככה ארגון צריך להתחיל, כל ארגון צריך להבין למה הוא עושה טרנספורמציה דיגיטלית. לא עושים את זה כי זה נחמד, לא עושים את זה כי זה אופנתי, לא עושים את זה כי השכן שלך עשה טרנספורמציה דיגיטלית. כל ארגון צריך להחליט למה הוא צריך לבצע טרנספורמציה דיגיטלית. ובתוך השלב הזה שנקרא שלב ה-Y, בדרך כלל כל ההנהלה עוברת איזושהי סדנה, להכיר את המושגים, ויש המון מושגים, להכיר את המתודולוגיות, את המודלים וכך הלאה. ולשלב הזה אנחנו בדרך כלל גם קוראים שלב הרתימה. רותמים את הנהלת הארגון לטרנספורמציה הדיגיטלית. וברגע שההנהלה רתומה לעניין הזה, ומחליטה, כן, אנחנו מבינים למה אנחנו רוצים, בגלל שאנחנו רוצים לשפר את איכות השירות ללקוחות שלנו, בגלל שאנחנו חוששים מ-disruption, מערעור שמגיע מכל מיני סטארט-אפים שתוקפים את התעשייה שלנו. עוד מעט נחזור לעולם הפינטק. אז זה השלב הראשון בכל מתודולוגיה של יישום, זה קודם כל הארגון צריך להבין למה הוא עושה טרנספורמציה דיגיטלית, לא לקבל את זה כמובן מאליו, כן, עושים טרנספורמציה דיגיטלית. השלב השני הוא שלב התכנון, ה-what, מה אנחנו עושים, אוקיי, אז שמענו, יש רחפנים ויש מדפסות תלת-ממדיות ויש אינטליגנציה מלאכותית, מה, כל זה צריך להגיע אלינו? ממש לא. אלא אנחנו צריכים לשבת, בדרך כלל באמצעות צוות, אני יושב הרבה פעמים עם צוותים שמונים 10-12 איש מתוך הארגון, וביחד, לא, אני לא בא כזה שמסביר להם מה הם צריכים לעשות, אלא ביחד אנחנו מעצבים את מה שנקרא המפת הדרכים הדיגיטלית, ה-Digital Roadmap. שהדיג'יטל רודמפ אומר, אוקיי, הבנו את כל הסביבה העסקית שבה אנחנו פועלים, הבנו מה המתחרים שלנו עושים, הבנו מה הדיסרפטורים יכולים להגיע לשוק שלנו ולעשות, בוא נחשוב עכשיו מה רלוונטי עבורנו, איך אנחנו רוצים להיראות בעוד איקס שנים, באמצעות הטכנולוגיות הדיגיטליות, בסביבה שהדיגיטל נמצא בה, כי זאת עובדה. אוקיי, בדרך כלל תהליך כזה יכול לקחת, שלושה חודשים, תלוי בגודל הארגון ובמורכבות שלו, וברגע שמסיימים את התהליך הזה, מגישים להנהלה בעצם מסמך, שהוא מסמך המפת הדרכים הדיגיטלית של הארגון. בהנחה שהארגון מאשר את זה, כי יש פה גם עניין של משאבים, תקציבים, זה לא חינם, נכנסים לשלב ה-how. how זה הביצוע, שפה משיקים במהלך השנים, משיקים אוסף של פרויקטים, שכל אחד בא לתת איזשהו פתרון לנושא מסוים. היופי של הטרנספורמציה הדיגיטלית, אם אתה שם לב, זה שהשיטה היא טופ דאון. אתה לא מתחיל מלמטה, כולם עושים כל מיני פעולות, ומקווים שזה בסוף יתכנס למשהו קוהרנטי. לא, זה מתחיל מאיזשהו תכנון, מאיזשהו חזון, מאיזושהי אסטרטגיה, זה צריך לשרת את האסטרטגיה העסקית של הארגון, ומתפתח לאוסף של פרויקטים קשורים ביניהם, שמבוצעים בצורה מתואמת, לא בו זמנית, אתה לא עושה את כל הפרויקטים בו זמנית, אלא אתה עושה אותם בצורה מדורגת. ואגב, מקובל לומר שטרנספורמציה דיגיטלית היא מסע, היא לא יעד, it's not a destination, it's a journey.
זה מעניין, אתה בעצם מתאר תהליך שאין לו...
אין לו סוף.
כן.
אין לו סוף.
אתה מתאר ברמת היישום אוסף של הצלחות.
נכון, ממש ככה. טרנספורמציה וארגון צריך להבין את זה. ברגע שאתה עולה על הספינה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, אתה לא תירד ממנה בשנים הקרובות.
כי פעם אני זוכר שארגון היה משיק מערכת, כולם היו מתכוננים חודשים להשקת המערכת, היו... שמים אותה אחרי זה, לא יודע,
את כל המשאבים
במוקדים, את כל המשאבים מרכזים בזה, אחרי זה היו שבועיים באגים, ובזה זה היה נגמר.
מה שאתה מתאר זה פרויקט. בפרויקט, אגב, גם בתוך הטרנספורמציה הדיגיטלית, הוא מבוצע על ידי אוסף של פרויקטים. והפרויקטים האלה מן הסתם, כמו כל פרויקט, יש מנהל, יש משאבים, יש תוכנית פעולה, יש טכנולוגיות, יש מכרזים, זה בסדר. אבל הטרנספורמציה הדיגיטלית היא קומה אחת מעל. היא מסתכלת על התמונה הכוללת, אוקיי? דואגת, זה כמו מנצח של תזמורת. אוקיי, תנסה לחשוב על תזמורת פילרמונית שיש בה הרבה חלקים של הכלי מיתר וכלי לשיפה וכך הלאה. המנצח דואג שכולם ינגנו את הדבר הנכון ברגע הנכון וביחד תתקבל בעצם הסימפוניה וכך הלאה. אותו דבר טרנספורמציה דיגיטלית. טרנספורמציה דיגיטלית היא מסע ללא סיום, כי אף אחד מאיתנו לא יודע, גם אלה שעוסקים בזה באופן מעמיק, לא יודעים איזה טכנולוגיה תצוף מחר. אגב, חשוב לי להגיד, זה לא רק טכנולוגיה, זה גם מודלים עסקיים חדשנים. כי מי בכלל חשב שהתחרות לעולם המוניות יגיע מאובר? מי חשב על זה? לאובר אין היום אפילו מונית אחת, אוקיי? ובכל זאת אובר שינתה את תעשיית המוניות. מחשב של Airbnb תאיים על כל תעשיית המלונאות והאירוח. אוקיי, כי פתאום המלונאות, המלונאים מצאו את עצמם מתחרים בחדר המיותר שיש לך בדירה ואתה מוכן להזכיר אותו. ובמקרה יש לך דירה באמצע תל אביב, בדיזנגוף, ויבואו תיירים וישמחו להתארח שם לארבעה ימים. אוקיי, פתאום זה אלה מודלים עסקיים שהם נתמכים על ידי הטכנולוגיה. אוקיי, הטכנולוגיה היא לא העיקר פה, אבל היא נותנת, היא ה-enabler, מה שאנחנו קוראים באנגלית, היא זאת שמאפשרת לקחת, לבנות מודלים עסקיים חדשנים. עולם הבנקאות, עולם הביטוח, שאני קרוב יותר אליו, עולם הביטוח עובר גם כן טרנספורמציה מדהימה, פתאום אתה יכול לקבל פוליסת ביטוח, שמבוססת על השימוש ברכב שלך. אם אתה נוסע מעט, אתה תשלם מעט. אם אתה נוסע הרבה, תשלם הרבה. אם אתה נוהג בצורה טובה, אתה תקבל הנחה בפרמיה שלך, וכך הלאה וכך הלאה. כל העולם הזה שמקובל לקרוא לו היום בשם IoT, Internet of Things, אינטרנט של החפצים, משנה את כל מה שאנחנו מכירים. אוקיי? אז אם לחזור רגע לשאלה שאלת לגבי איך עושים את זה, אז מתחילים ב-Y, חובה לעבור את השלב הזה, עוברים דרך שלב תכנון, ועוברים ל-How. ומה שמעניין בטרנספורמציה הדיגיטלית, שתנסה לחשוב שה-How וה-What הם במין לולאה בלתי נגמרת. למה? כי פתאום יוצא מודל עסקי של מתחרה חדש, שבכלל מאיים עליך, פתאום יוצא טכנולוגיה חדשה כמו מדפסות תלת מימד שמאפשרות לך להדפיס אצלך בבית כל מיני חלקים. כל המסע הזה, בגלל זה מקובל לקרוא לזה שטרנספורמציה דיגיטלית היא מסע, היא לא יעד, אתה לא אומר כמו פרויקט. פרויקט אתה קובע לו לוחות זמנים, מתי עולים לאוויר, בדיקות קבלה, מדריכים, עולים לאוויר, תודה ולהתראות. טרנספורמציה דיגיטלית היא לא כזאת, כמושג, היא בעצם מסע שלוקח זמן וארגונים לא תמיד מבינים את זה.
רז, וכשאתה מסתכל על שלושת השלבים האלה שתיארת,
כן.
איפה אתה רואה שארגונים נופלים? באיזה שלב, איזה טעויות הן טעויות מהארגונים של ויטן הן טעויות שחוזרות על עצמן?
כן, הטעויות שחוזרות על עצמן הן בעיקר בשלב ההאו, כי אולי אפילו הייתי אומר גם בשלב ה-what, כי יש נטייה לחשוב שטרנספורמציה דיגיטלית זה אוסף של פרויקטים של IT, אוקיי? ולכן באופן טבעי כל הפוקוס הולך לכיוון הטכנולוגיה, האם נבחר את ספק A או ספק B או ספק C, שאלה אגב שאלות לא ממש חשובות, אוקיי? כי מה שחשוב זה איך אני מכין את הארגון, איך אני מכין את העובדים שלי, איך אני משנה את התרבות הארגונית של הארגון שלי, איך אני משנה את תהליכי קבלת ההחלטות, כך שהם יהיו מהירים, באנגלית זה נקרא agile, היום ארגון שאיננו אג'ילי, מסתכן בזה שהוא יהיה ארגון מאוד נוקשה והתקשה מאוד לתפקד בים הסוער הזה שנקרא העידן הדיגיטלי. אוקיי, מקובל לומר שזה כמו נושאת מטוסים של ארגונים שחלקנו מכירים, שמהרגע שמתקבלת החלטה ועד שהאונייה זזה לזווית החדשה לוקח הרבה מאוד זמן. לעומתם ספינות טילים וחסקה שמתחרים במהירות ומגיבים במהירות לתופעות של מה שקורה בשוק, ואתה מתחרה נגד החברה האלה, נגד הפינטקים, נגד למשל אחד העולמות שעובר מהפכה מדהימה בתחום הטרנספורמציה הדיגיטלית, זה חקלאות, אוקיי? חקלאות שאנחנו כל כך הכרנו אותה וכל כך לפעמים קרובים אליה, כתוצאה מכל הרחפנים והדאטה והביג דאטה והיכולות האנליטיות החכמות והסנסורים שאנחנו יכולים לשים בשדה, פתאום חקלאות הופכת להיות מקובל לקרוא לזה precision agriculture, כלומר חקלאות מדייקת. אנחנו מסוגלים באמצעות רחפן לעוף מעל שדה חקלאי, ובאמצעות המצלמות והסנסורים שמותקנות על הרחפן, הוא מסוגל לזהות מזיקים או תופעות מסוימות של הגידולים שלנו, ולתת הנחיות איפה לשים, איפה לדשן, איפה להדביר, וכך הלאה וכך הלאה. כלומר, אין תחום, אני אומר, חבל להתאמץ בלנסות למצוא תחומים, אין תחום שלא מושפע על ידי הטרנספורמציה הדיגיטלית ומשתנה. עכשיו תחשוב על החקלאי. אוקיי, אם פעם הוא היה יושב על הטרקטור וחורש את השדה, היום אותו טרקטור, אם יש עליו טאבלט, והוא מקבל הודעות
מהשדה למעשה.
מהשדה, בדיוק, אבל גם מכל מיני אנליטיקה שמתרחשת מאחורה, והוא יכול לשפר את היעילות של השדה שלו, את התפוקה של השדה שלו, והכל זה עובר טרנספורמציה דיגיטלית.
עכשיו תגיד, שוב פעם, שנינו מכירים קורפורטים.
נכון.
עכשיו, בסוף קורפורט יש לו תהליכים מאוד מובנים, אני מדבר על התהליכים, נאמר, המסורתיים, של קליטת כוח אדם, הכשרות כוח אדם, תפקידים, לפעמים גם עניינים של יחסי עבודה,
פוליטיקה ארגונית
וכו' וכו'. מעניין אותי איך דווקא התהליכים המסורתיים, למשל ניקח תהליך של הכשרות וקליטת כוח אדם, הרי פעם האנשים היו נקלטים לתפקידם, היו עושים אותו די הרבה שנים, ומסיימים באותו תפקיד ופורשים, ועושים מסיבת פרישה, וזה העניין היה מסתיים. ובעצם היום כשאתה נקלט לתוך ארגון שנמצא בתוך טרנספורמציה, גם אתה תעבור איתו טרנספורמציה.
ברור.
ותהליכי כוח האדם צריכים להיות מאוד מושפעים מזה.
חד משמעית.
אז איך אתה רואה את כל תהליכי, נקרא לזה, התהליכים המשיקים של ארגונים, במיוחד בקורפוריטים, התהליכים התומכים, איך אתה רואה אותם מגיבים, ואיך נכון לארגן אותם כדי שתהליך הטרנספורמציה יצליח?
אז קודם כל אתה נוגע פה בשאלה שהיא, הייתי קורא לזה בליבה, של הטרנספורמציה הדיגיטלית, בעוד שכולם נוטים, כמו שאמרתי, לחשוב על הטכנולוגיה, איזה טכנולוגיה אנחנו נרכוש, ושוכחים שבסוף בסוף זה האנשים שצריכים לבצע את התהליכים החדשים, זה האנשים שצריכים להתרגל למבנים ארגונים חדשים שמשתנים בצורה הרבה יותר דינמית. אז כן, היום למשל עולם ה-HR בתור דוגמה עובר טרנספורמציה מדהימה משלב הקליטה, שכבר מתחילים להפעיל אלגוריתמים של AI שמסתכלים וקוראים באופן אוטומטי את הקורות חיים שלך ומנסים לעשות מאצ'ינג כמה שיותר חכם בין המשרה והדרישות של המשרה לבין קורות החיים של המועמד. אז היום יש הרבה מערכות שעוסקות במושג הזה של המאצ'ינג החכם, נקרא לזה, בין המועמד לבין המשרה. לגבי התהליכים עצמם, זה האתגר אולי של הארגונים, זה להתאים את התהליכים העסקיים שלהם לעידן החדש. אם אתה מסתכל היום על המילניאס, החבר'ה הצעירים שנקלטים עוד ועוד ועוד לתוך הארגונים, להם אין ציפייה להיות בארגון 20 שנה. אין להם ציפייה. הם הרבה יותר מובילים בין אתגרים, וברגע שמגיע אתגר חדש הם מוכנים לעזוב את הקורפורייט ואת הביטחון לכאורה שהקורפורייט נותן לך, ולהיכנס לסטארט-אפ ולקחת את הסיכון של הסטארט-אפ, אבל גם את הסיכוי שנובע מהסטארט-אפ. אז הארגונים צריכים ללמוד, וקשה להם עם זה, כי הם באים עם מסורת של עשרות שנים של צורת עבודה מסוימת, להדריך את, את העובדים שלהם, להוציא אותם להשכלה גבוהה, לכל מיני, יש היום מגמה שנקראת מייקרו קרדיטיישן, כלומר, לא לשלוח אותך עכשיו לתואר שלם באקדמיה 3 או 4 שנים, אלא לשלוח אותך ל-X קורסים שלמשל יהפכו אותך למומחה להבטחת מידע. אוקיי, זה נושא שמעניין אותך, אתה רוצה, אבל אני רוצה לתת לך הכשרה אקדמית. האקדמיות היום יותר ויותר נפתחות לתת מייקרו קרדיטיישן קורסים שמיועדים למעבידים בעיקר, כדי להכשיר אותך במהירות למקצועות חדשים. אגב, בעולם של הטרנספורמציה הדיגיטלית די ברור לנו שחלק מהמקצועות שאתה לומד היום באקדמיה לא יהיו רלוונטיים בעוד 4-5 שנים. אוקיי, לא יהיו רלוונטיים, בגלל שבאה הטכנולוגיה ומחליפה חלק מהמשימות שאתה הוכשרת אליהן. בוא ניקח אפילו, אתה יודע מה, מקצוע כמו עריכת דין, אוקיי? עריכת דין הולכת לעבור ועוברת, טרנספורמציה מדהימה. תחשוב פעם איך היינו מכשירים עורכי דין. הם היו מסיימים את הלימודים שלהם, מגיעים למשרד עורכי הדין ועושים שם סטאז'. ומה זה הסטאז'? הרבה מאוד נותנים עורכי הדין הבכירים, נותנים לזוטר איזשהו נושא מסוים, והוא היה צריך לחרוש את כל הספרות המשפטית, את כל התקדימים שהיו בתחום הזה, כדי שהם יוכלו מזה לעשות איזה סינתזה ולהגיע למסקנות. היום אתה עושה את זה באמצעות אינטליגנציה מלאכותית, שרצה על כל הפסקי דין, אוקיי? ומביאה לך כבר את התמצות הרלוונטי. ויש היום legal tech, יש הרבה מאוד תוכנה חכמה שעושה טרנספורמציה לעולם הזה. טרנספורמציה בעולם ראיית חשבון. טרנספורמציה בכל מקצוע שאתה תגיד, הוא עובר שינוי. אז עכשיו השאלה, מה מלמדים את העורך דין החדש? או מה מלמדים את רואי החשבון? האם מלמדים אותו את כל הרזי המקצוע שהיו קיימים לפני כמה שנים? או שמתחילים להכין אותו לעידן החדש? שאני לא אומר שבעידן החדש לא צריך עורכי דין או לא צריך רואי חשבון, אבל הם צריכים להיות בעלי הכשרה.
אבל זה מעניין, הרי ברור שצריך פחות, כי יש פה עבודה שמתייעלת.
כן ולא.
כלומר, אני תמיד שואל את עצמי, אוקיי, האנשים, אתה בעצם תיארת בעדינות, אבל תיארת תהליך של התייתרות.
לא, תיארתי תהליך של שינוי בסקופ, בתיחום שבו אתה הולך לעסוק במקצוע.
כן, אבל זה ברור שגם המקצוע, התפוקתיות שלו עולה. זאת אומרת, פחות, נדרשים פחות,
דין, או פחות
עושים את חשבון. מייצרים את אותה תפוקה.
נכון, אבל מצד שני, כל הזמן צצים מקצועות חדשים. זאת אומרת, יש פה איזושהי תחלופה מעניינת, ולכן אחת המטרות לדעתי של אוניברסיטאות, זה גם להכין אותך לעידן הזה. בוא ניקח רגע דוגמה, נושא שממש לאחרונה, המועצה להשכלה גבוהה בישראל אימצה, זה כל לימודים באקדמיה, ולא משנה אם אתה לומד מבוא אם אתה לומד היסטוריה או ספרות יידיש או כל מקצוע, אתה מחויב, זה כבר נכנס, אתה מחויב ללמוד data science, אתה מחויב ללמוד data, אתה ניתוח של נתונים. זה שינוי דרמטי.
דאטה במובן הסטטיסטי.
הסטטיסטי, להתחיל להבין מה מקורות הנתונים, מה איכות הנתונים, איך אתה מאתר את הנתונים שאתה צריך לטובת בעיה מסוימת שאתה מנסה לפתור, דברים שמעולם לא נלמדו על ידי מי שלמד בלימודי היסטוריה בתור דוגמה, או לימודי יידיש, אוקיי? והיום זה הפך להיות מקצוע חובה בכל התהליך ההכשרה האקדמי. למה? כי זאת צפייה של פני עתיד. כי בעצם זה מכין אותך שאתה תגיע למקצוע, לעיסוק מסוים, ואתה תצטרך לעסוק בדאטה. אז זה נכון שמצד אחד לכאורה יש התייתרות או התייעלות, אוקיי? אבל מצד שני כל הזמן יש כניסה של מקצועות חדשים, כניסה של דרישות חדשות, התרחבות של כל מיני נושאים. למשל אותו עורך דין שהיום חלק מה, נקרא לזה העבודה שהוא היה משקיע בחיפוש תקדימים משפטיים, מתפנה היום לניתוח יותר עמוק, כי את העבודה במרכאות הנקרא לזה השחורה עושים הרובוטים, רובוטי תוכנה, אוקיי? ההוא יכול לעסוק בניתוח יותר מעמיק ולמצוא יותר פסקי דין ולהשוות ביניהם וכך הלאה. אז זה לא בדיוק התייתרות במובן של אוקיי, לא צריך יותר את עורכי הדין האלה, אלא יש שינוי במיקוד המקצועי של כל המקצועות שאנחנו דיברנו עליהם.
תגיד, רז, וכש... בתהליך הזה שבו יש דינמיות מאוד גדולה ויש צורך גם של הפרט להסתגל כל הזמן לשינויים, הפורמט הזה שנקרא אוניברסיטה ולימודים אקדמיים בחלקים במקצועות רבים הוא לא פורמט מיושן בעיניך?
בעיניי לא. אני חושב שנכון שיש כל מיני צורות למידה, ויש היום לא מעט כאלה שטוענים שחבל לבזבז 3 או 4 שנים בללמוד באקדמיה. אני חושב שזה לא נכון, אבל מה שנכון שחייבים לו להשלים את המשפט הזה, בזה שגם האקדמיה צריכה להתאים את הצורת העברת החומר וההוראה לסביבה החדשה. עדיין להפוך אותך למישהו סקרן, מישהו שמבין על מקורות המידע, מישהו שמסוגל לנתח, מישהו שמסוגל לפתח תרבות של ביקורת, אוקיי? להיות ביקורתי כלפי אינפורמציה שאתה מקבל ולהוציא מזה איזושהי מסקנה, זה משהו שהאקדמיה צריכה להתאים את עצמה. היא כבר עושה את זה, אגב, בחלק גדול מהמקומות, אם כי לא בצורה מושלמת. תמיד אגב אקדמיה תהיה בפיגור מסוים אל מול התעשייה, כי התעשייה רצה מהר קדימה ואקדמיה יש לה את הקצב שלה שלוקח יותר זמן, מחקר ועד שמשנים שיטות הוראה, אבל היא בהחלט משתנה. האקדמיה המודרנית היום הרבה יותר מותאמת, הרבה יותר קשובה לצרכים של התעשייה, יש דו שיח די שוטף בין התעשייה לבין האקדמיה, והאקדמיה כל הזמן מקימה כל מיני ועדות היגוי שמשתתפים בה אנשים מהתעשייה כדי לנסות ולקלוע לצרכים האמיתיים של התעשייה, אוקיי? האם היא עושה את זה בקצב מספיק? לא בטוח, אבל היא עושה את זה. האם אתה מסתכל היום על ההכשרה של סטודנט למדעי המחשב? היא שונה לגמרי מההכשרה של סטודנט למדעי המחשב מלפני כמה שנים. היא הרבה יותר פרקטית, הרבה יותר התנסותית. לא, אני עדיין מאלה שמאמין...
אתה מהאולד סקול.
כן, אני מהאולד סקול שמאמין שאקדמיה היא שלב חשוב בחיי חיינו שלנו כאנשי מקצוע, אבל האקדמיה צריכה להתאים את עצמה ולהפוך אותנו ליותר סקרנים, להבין מקורות מידע, ובסופו של דבר, לא בקלאסיקה שפעם היינו רגילים ללמוד את כל המבוא, את כל המבואות
למיניהם. מבואות ללא
כל מיני. אימפלמנטציה וכך הלאה, כן. והיום גם הרבה מאוד מהלימודים מתבצעים בצורה של התנסות, פרויקטים, פרויקטים שמתבצעים עם התעשייה, וסטודנטים עובדים בקבוצות. המושג של חדשנות, innovation, חדר חזק גם לתוך העולם של האקדמיה, ודאי וודאי גם לתעשייה. ואם נתתי לך את הדוגמה של הספרייה בדרום פלורידה, שבעצם הפכה, אם תחשוב לרגע, הטרנספורמציה שהספרייה עברה ממקום שמנגיש לך את המידע, אוקיי, שעדיין זה תפקיד שהוא, אבל הוא היום דיגיטלי, למקום של innovation. שבו יושבים סטודנטים ביחד ופותרים בעיות ופותרים מעלים כל מיני נושאים. אז השינוי הזה הוא שינוי שגם האקדמיה עברה, ומי שמסיים תואר היום הוא שונה לגמרי במאפיינים שלו ממי שסיים את התואר לפני אפילו 5 שנים.
ואי אפשר לנהל שיחה כזאת בלי הקורונה.
כן,
אי אפשר. עכשיו הקורונה אפשר, זה תהיה שיחה... שיחה לא רלוונטית. אז אתה מאלה שחושבים שהקורונה יצרה מציאות, או פשוט הביאה לפיצוץ של מציאות שממילא הייתה קיימת?
תראה, הקורונה קודם כל האיצה את המעבר לדיגיטל בצורה דרמטית, אוקיי? בלית ברירה כולם קפצו לתוך העולם הדיגיטלי, כי זה היה העולם שבו ניתן היה להמשיך לתפקד, למרות האילוצים של הקורונה, הריחוק הפיזי, חוסר היכולת שלך להיכנס לחנות ולקנות, חוסר היכולת של מסעדה להמשיך לספק ארוחות לאורחים שלה. פתאום כולם, בלי יוצא מן הכלל, מי שאגב היה יותר ארוך הרוויח, ומי שלא היה ארוך מהר מהר רץ להקים אתר למסחר אלקטרוני, בתור דוגמה, כי לא יכולת להיכנס לחנות. אז כולם, כולנו, כולל הסבתות שלנו וכולל ההורים שלנו, פתאום התחילו לקנות ולהזמין מצרכים אפילו מהסופר הקרוב דרך הדיגיטל. זה הפך להיות דבר מקובל. הרפואה עברה לרפואה מקוונת. כלומר, היום אם אתה לא צריך להגיע למרפאה, אתה יושב עם הטאבלט שלך או הנייד שלך, הרופא יושב במרפאה שלו והוא רואה אותך ונותן לך, לא בכל המצבים כמובן, אבל בחלק גדול מהמצבים הוא נותן לך רפואה מרחוק. אוקיי? הוראה מרחוק, דיברנו על זה שבעצם אוניברסיטאות עברו בין לילה ללמד מרחוק. אוקיי? מסחר אלקטרוני הפך לכמעט מצרך הכרחי. מסעדות שלא התארגנו לשלוח ולקבל הזמנות דרך אתרים דיגיטליים ולשלוח את הארוחות שלהם למי שהזמין, לא קיימות. כלומר, אם אני מסתכל על הקוביד, למשל, אגב, אירועים, היינו כל כך רגילים לנסוע לכנסים בעולם. היום אתה יושב, אתמול השתתפתי בשני כנסים מאוד מעניינים בבית. ישבתי בבית, ראיתי את הכנס, הוא מוקלט אגב, אני יכול אחר כך לחזור ולשמוע קטעים שמעניינים אותי, או אולי קטעים שפספסתי כי השתתפתי בחדר מסוים, ובחדרים אחרים היו הרצאות אחרות. פעם לא היה לך את הדברים האלה. עבודה. איך אומרים, כולנו עברנו לעבוד מהבית, וזה יישאר איתנו. גם לאחר שהקורונה תיעלם, ולצערי עדיין אנחנו לא רואים בדיוק מתי היא תיעלם לחלוטין, כנראה הולך ללוות אותנו עוד תקופה ארוכה. יש היום ארגונים שהחזירו את המשרדים שלהם למזכירים, ובעצם עברו לעבוד מהבית. יש ארגונים רבים שנותנים לעובדים שלהם לעבוד חלק מהשבוע מהבית. אוקיי? כהסדר קבע כבר. בממשלה, למשל בתור דוגמה, נציבות שירות המדינה נתנה אישור, ותזכור, זה ארגון כבד, בירוקרטי, ענק אגב, יום בשבוע כל עובד בשירות הממשלתי עובד מהבית. אוקיי? עכשיו, נציבות באופן טבעי, כי זה ממשלה, מיד מוטרדת, איך אנחנו מבטיחים שהוא יעבוד את השעות שהוא צריך לעבוד, ומה הוא יעשה וכך הלאה. כן, צריכים להתרגל, זה העולם החדש, קוראים לזה באנגלית the new normal, הנורמלי החדש שלנו. והקורונה הזיזה לנו את הגבינה, בלי לשאול אותנו, ואין כמעט תחום שאתה נוגע בו ואתה לא תמצא את העובדה שכתוצאה מהקורונה תהליכים הואצו, acceleration, מטורף לכיוון של ביצועים שלא היינו מאמינים לפני זה. היו, אני מנחש, שהיו לא מעט מרצים באוניברסיטאות שאמרו, מה פתאום שאני אלמד בזום? מה זה הדבר הזה? אין סיכוי, אי אפשר להעביר את החומר. אגב, יש מקומות שבהם זום לא מתאים. למשל, לילדים צעירים זה ממש טראומטי ללמוד בזום. אבל לסטודנטים, בסדר גמור. אני מלמד קורסים ב-MBA, עברתי ללמד בזום, עוד לא חזרתי לקמפוסים, כנראה בסמסטר השני של השנה הקרובה ברופין אני חוזר ללמד בקמפוס, אבל בסך הכל רמת צביעות הרצון של הסטודנטים שנבדקת באמצעות כל מיני סקרים היא די גבוהה, היא די גבוהה. צריך כמובן להתאים את צורת סגנון הלמידה ואת צורת האינטראקציה, אבל זה עובד, זה עובד. אז הקוביד עשה לנו מהפכה כמעט בכל תחום שאנחנו נוגעים בו בחיים, והמעבר של כולנו למסחר אלקטרוני, לרפואה מרחוק, להוראה מרחוק, להזמנת מצרכים הביתה ומה לא, היום זה כבר עובדה, ולדעתי זה לא יחזור חזרה לעולם הקודם. ארגון שלא יתאים את עצמו לסביבה החדשה הזאת לא יישאר.
וכשאתה מסתכל על העתיד, ובזה אני חושב נסיים.
אוקיי.
מה התופעה הכי מהותית, או הטכנולוגיה הכי מהותית, שאתה חושב שהם אלה שישפיעו עלינו בשנים הקרובות?
אני נוטה לייחס לאינטליגנציה המלאכותית כטכנולוגיה את הפוטנציאל לגעת כמעט בכל תחום בחיים שלנו ולהפוך אותם לחוויה שונה. והאינטליגנציה המלאכותית נכנסת היום כמעט לכל תחום. היא תלויה במידה רבה מאוד ב יכולת של הארגון לאסוף דאטה, אין אינטליגנציה מלאכותית בלי דאטה, ודאטה הוא חלק הכרחי מהמושג הזה שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. היכולת היום של המכונה, של המחשב, ללמוד, מה שנקרא machine learning, שזה בעצם ענף מסוים של אינטליגנציה מלאכותית. לדעתי עוד לא גירדנו את הקצה של הפוטנציאל של מה שהדבר הזה הולך לעשות, וזה הולך לחדור לכל תחום בחיינו. אם דיברנו לפני רגע על עריכת דין או בתחום השירות, היום אנחנו, אתה כבר, אני מניח שלא פעם ולא פעמיים דיברת עם צ'טבוט, אוקיי, שלא ענה לך נציג.
לא, אני ספציפית
נמנע. לא יצא לך?
לא, לא.
אוקיי.
אז לא, זה לא שלא יצא לי, אני נמנע.
אתה נמנע. אוקיי, אז אתה אולד סקול.
אני בדיוק, אני נתקף בחוסר נעימות כל פעם, בכל פעם שאני צריך לדבר.
אבל תתפלא לדעת, בזכות העובדה שיש צ'טבוטים היום, שעונים בצורה בהחלט סבירה, על 80% מהשאלות שאתה שואל, ברור שיש שאלות שצ'טבוט לא יהיה מסוגל להתמודד. אני אתן לך עוד דוגמה אגב, יש ל-IBM בוט מאוד חכם שנקרא בשם ווטסון. אוקיי, שהם פיתחו אותו כחלק מהתפיסה שלהם בעולם ה-artificial intelligence. ויש אוניברסיטאות שחתמו על הסכמים עם IBM, עם ווטסון. למשל, אני עוקב אחרי זה שם אוניברסיטה באוסטרליה, שבעצם מוקד השירות של הסטודנטים, עכשיו תחשוב, זו אוניברסיטה שם גדולה של כ-50,000 סטודנטים. עכשיו לסטודנט יש כל מיני שאלות, מתי אני יכול לקבל מלגה והאם אני כדי להירשם למעון אני צריך לעבור מבחן הכנסה ועוד מיליון שאלות. לכל סטודנט יש שאלות לגבי זכאות לתואר, זכאות לבחינות ועוד ועוד ועוד. כדי לענות לאוכלוסייה של 50,000 סטודנטים, האוניברסיטה הקימה מוקד שכל הזמן היו פונים למוקד ומגדילים אותו והסטודנטים לא היו מרוצים כי המוקד תמיד תפוס. אוקיי, אתה מכיר את זה. אז הם הכניסו את הבוט של ווטסון, והוא עונה לאחוז ממש ניכר של סטודנטים על השאלות הדי טריוויאליות האלה. עכשיו, אני לא אומר שסטודנט שיש לו ערעור על ציון מסוים, והוא רוצה לבדוק את האפשרות שיזכו אותו פה ויעבירו לו את הקרדיט לקורס אחר, זה סוגיות שמן הסתם רק נציג או איש פקולטה יוכל לענות לו. אבל 80% מהשאלות הן שאלות די סטנדרטיות. ובמקרה שלהם, הם מצאו סביות רצון, אני מדבר על אותה אוניברסיטה, אוניברסיטת דיקין באוסטרליה, סביות רצון מדהימה של סטודנטים שקיבלו מענה מאותם בוטים, שבמקרים מסוימים מפנים אותך לנציג אנושי, ברור. אבל בחלק גדול מאוד מהמקרים, אתה מקבל את התשובה, יש לך שאלה, הנה התשובה. אז זה אינטליגנציה מלאכותית, by the way. אוקיי, אפרופו מה שדיברנו, זה היכולת להסתכל על כל השאלות שכבר נשאלו, מהם התשובות הנכונות, לעשות את הפיינטיונינג של המכונה, והיא ממשיכה ללמוד. היא כל הזמן משתפרת, היא מכל תשובה לא נכונה היא לומדת, שזה תכונה אנושית, זה לא תכונה של מחשבים בדרך כלל. אז אם אתה שואל אותי לגבי לשים את האצבע על איזושהי טכנולוגיה שתשנה את העתיד שלנו, מכוניות אוטונומיות. כל העולם הזה הולך להשתנות בצורה דרמטית, במין מכנה משותף אנחנו נמצא אינטליגנציה מלאכותית בהרבה מאוד מכל הסביבות האלה.
אז אני מאוד מודה לך על השיחה, היה לי את השיחה מרתקת בעיניי, ואני מאחל לכולנו עתיד הרבה יותר נחמד ואינטליגנטי.
בהחלט.
תודה רבה.
תודה רבה לך. תודה.